ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו דין של מורזרוטרא ברי דרב נחמן, שטר חוב היוצא על היתומים. אף על פי שהתנה לגבות מאביהן עידית, אינו גובה אלא מן הזיבורית. נקדים עוד ונאמר שמדובר במלווה שהתנה עם הלווה, שבמקום שיגבה כעיקר הדין מבינונית, הוא יגבה מעידית. בינתיים מת אותו לווה, והמלווה פונה לגבות את החוב מהיתומים, אז מרזוטרא אומר שאינו רשאי אלא לגבות כמו הדין הכללי, שהבעל יפרע מנכסי יתומים אינו נפרע אלא מן הזיבורית. אנחנו כעת עוברים לגמרא, מה שאתם רואים גם בין הגמרא והתוספות מספר 2, כי בשיעור הקודם הזכרנו את המימרה הראשונה של מרזוטרא, והנה השנייה. אמר מרזוטרא ברי דרב נחמן משמי דרב נחמן, שטר חוב היוצא על היתומים הם בני הלווה, אף על פי שכתוב בו שבח, כלומר המלווה הזה התנה עם הלווה עצמו לגבות מן העידית, שבח זה העידית, הקרקע המשובחת, אינו גובה אלא מן הזיבורית. אמר אביי, תדע שהתנאי שנעשה בין המלווה והלווה לא גובר, לא מהני פה, כי אנחנו מדברים על גביעה מן היתומים, בעל חוב דיני בבינוני באופן כללי. הזכרנו את זה מקודם, שבעל חוב הדין אומר שהוא אמור לגבות מבינונית, ואותו מלווה שוב פעם באופן כללי, אם הוא לא מצליח או לא מספיק לגבות מהלווה עצמו, אלא הוא הלווה מת, ואז הוא נאלץ לגבות מהיתומים, הוא מיד בזיבורית. אז כמו שבאופן כללי, למרות שהדין אומר גביעת חובות הלוואות זה בבינונית, אבל כשפונים ליתומים זה בזיבורית, גם כאן שהיה תנאי לגבות מן העידית אבל לא הספיק עד שהלווה מת, המלווה פונה ליתומים, שוב אותו דבר, יגבה מן הזיבורית כדין גביעה מן היתומים. אז אביי רצה לחזק את הדין של מרזוטרא בציטוט הפרוצדורה הרגיל בעניין גביעת חובות. אמר לי רבא, רבא כאן מתקיף, ותשימו לב, מבחינת סימונים יש פה סימון ארוך, דהיינו כל השורות הבאות בערך 8-9 שורות הם של דברי רבא, ויש בנוסף לכך סימון שאנחנו מכנים הר געש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, ההר געש בה הם הבלטות כדי להקל על הקריאה. ויהיה גם קטע בסוגריים, והסוגריים עוד שתי שורות נראה הם לשם דילוג גם כדי להקל על הקריאה, ואנחנו נפעל בהתאם. אז אחרי ששמענו את חיזוקו של אביי לדינו של מרזוטרא, אמר לי רבא, רבא פונה לאביי ואומר, הכי השתי, איך אתה משווה בין הדין הנוכחי לדין הכללי? בעל חוב דיני מדורייתא, כשמדובר בבעל חוב רגיל, הדין הגבייה שלו הוא מקרקע, אם הוא לא מקבל, כמובן כמו שהזכרנו כמה פעמים בשורים הקודמים, אם הוא לא מקבל מזומנים אז הוא גובה קרקע, אבל איזה סוג קרקע בעל חוב אמור לגבות מדורייתא? בזיבורית. אנחנו נדלג על הקטע שבסוגיים, אלא האחה, איך אתה משווה הדין הכללי להכה, האחה מה זה? שטר חוב שכתוב פה שבח, כיוון דיני מדורייתא בעידית, אפילו מיית מינמי בעידית. אם אנחנו רוצים להצטמד לדין דורייתא, אז אנחנו נגלה שיש הבדל גדול בין המקרה הכללי שאתה ציטטת כדי לחזק את דינו של מזוטה לדין הספציפי שלנו. אז אנחנו נחזור עוד פעם מהתחלת דברי רבא. אמר לרבא, הכי השתא, בעל חוב דיני מדורייתא בציבורית, כדאולה על המקור לזה, זה מדברי אולה, דיאמה אולה, דבר תורה בעל חוב בזיבורית, שנאמר, ואנחנו נביא כאן פסוק שמדבר על גביעת חוב על ידי מלווה, ומדובר בחומש, בפסוקים, שהמלווה בא לגבות את החוב שלו, והוא עומד, הוא ממתין עד שהלווה יוציא החוצה משהו לשם תשלום, או לשם ערבון, משכון, אבל זה הכל באותו רוח הדברים שנאמר בתורה. כתוב בחוץ תעמוד, המלווה יעמוד בחוץ, והאיש הלווה נכנס לביתו להביא למלווה תשלום. מה דרכו של איש להוציא פחות שבכלים? מה הנועד של בני אדם שהם מתבקשים לשלם חוב? הם נכנסים לבית להוציא משהו כדי לשלם, הם יוציאו את הדבר הגרוע. ומה הטעם אמרו בעל חוב בבינונית? אז למה חכמים שדרגו את כוח הגבייה של הבעלי חוב לבינונית? כדי שלא תנעול דלת בפני הלווין. אנחנו לא רוצים מצב שאנשים יהיו מורתעים מלהבות, כי מה, אני אלווה כסף ואני מקבל כתשלום דבר הכי גרוע? לא, אז אני לא אלווה. אז כדי שלא יהיה מצב כזה, שדרגו את כוח הגבייה של המלווה, אם הוא לא מקבל מזומן, הוא יקבל בינונית. וגבי יתמי, אבל כשמדובר בגבייה מיתומים, לא מהלווה עצמו, הלווה מת. כשמדובר ביתומים, הוקמו הרבנן הדורייתא. אז הם העמידו את הרשות קביעה, כוח קביעה של המלווה, על הדין תורה. דהיינו, כמו שאמרנו בפסוק, מהזיבורית. אלא האחה, כשמדבר בשטר חוב שכתוב בו תנאי מפורש, שהגביעה יהיה מן העידית, כיוון דיני מדורייתא, בעידית, אפילו מיית מינמי בעידית. הרי אמרנו מקודם שכשמדובר בגביעה מן היתומים, מעמידים את הדין על הרמה של דורייתא. אז גם פה, כשמדובר בגביעה מן היתומים, גם כן נעמיד את הדין על הדורייתא, וזה אומר, במקרה שהיה תנאי מפורש, הגביעה יהיה מן העידית. יש כעת סימון חדש, הם משולשים שמופיעים בשני כיוונים בשורות הבאות, וכתבנו בשוליים המשולשים הם עבור מעקב, עם השפיץ למעלה קושיות על רבה, והפוך תשובות. הגמרה מעלה קושיה, ולרבה והתני אברהם חוזה, אין נפרעים נכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו אין נזיקין, והנזיקין דינן מדורייתא בעידית, כמו שאנחנו למדנו בדפים קודמים. הפסוק אומר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, מיטב זה העידית. התשלום לנזיקין זה מן העידית. וכשמדובר במזיק שמת וישאיר יתומים, אז הניזק גובה מאותם יתומים, ומה הוא גובה? זיבורית. אז אנחנו רואים שלמרות שיש דין גבייה מעידית, כשמדובר ביתומים, גובים מזיבורית. אז גם אצלנו שטר חוב שהיה כתוב בו שבח, נכון, המדורייתא כשגובים מן הלווה עצמו זה יהיה מן העידית, אבל כשמדובר ביתומים שישלמו מן הזיבורית, לא כמו שרב הטען. הגמרא עונה, ותשימו לב, סימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה, חמש שורות. הכה במאי עסקינן, כגון שהייתה עידית דניזק כזיבורית ד. דמזיק. מה שכתוב פה שאין נפלים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, הזיבורית הזה שהמזיק ישלם, או שהמזיק יתחייב לשלם, הוא שווה לעידית של הניזק, ורבי שמואל היא, והדין כאן הוא לפי דינו של רבי שמואל שלמדנו בתחילת הפרק, דיאמר מדורייתא ודניזק שיימינן, שזה נכון שכשמדובר בדין דורייתא, איך אומרים, טהור בלי תקנות חכמים, העידית שעליו דיברה התורה זה לפי העידית של הניזק, וכשהוא מפני תיקון העולם תקינו הבנן בדמזיק, ואנחנו הסברנו את זה כדי שאנשים ילמדו להיזהר יותר על, 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 על הממון שלהם, על הפרות שלהם, על בעלי חיים שלא ילכו ולהזיק אחרים. אז קבעו שהתשלום של המזיק יהיה לא לפי העידית של הניזק אלא לפי העידית של המזיק. אז ולכן לפי רבי שמואל, אם הגבייה הייתה מהמזיק עצמו, הוא באמת היה משלם מהעידית שלו, אבל הוא מת. אז וגבי יתמי הוא כמו רבנן הדורייתא, שמה זה אומר? שהיתומים היורשים של המזיק ישמעו לפי העידית של הניזק, שאצלם זה באמת זיבורית. אז מה שכתוב במקור, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, אפילו הן ניזקין, אפילו מדבר בנזק, בסופו של יום התשלום יהיה באמת עידית, אבל העידית של הניזק, וזה תואם לדינו של רבה, רק שבעניין הנזיקין העידית יהיה של הניזק. אז אנחנו בינתיים ראינו קושיה על רבה ותשובה לטובת רבה. עוד פעם, עכשיו קושיה, ארבע שורות, וסימנו את אותם גם כקושיה ארוכה. הגמרא שואלת, איני והתני רבי אליעזר נבדה, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו הן עידית. מהי אפילו הן עידית? לאו אף אגב דכתיב עידית בשטרה, וזה נגד רבא, כי רבא דיבר בדיוק על המקרה הזה שכתוב עידית בשטר. ובמה אומר הברייתא שמביא רבי אליעזר? שפירעון, אם מדובר מן היתומים, זה יהיה מן הזיבורית וזהו, לא מן העידית, נגד רבא. הגמרא עונה, וגם פה תשימו לב, תשובה חמש שורות, לא, מהי עידית? מה זה שכתוב פה ואפילו מן העידית? שפאי עידית, העידית שהיה קפצה מלפניו כדרבה. זה מעניין פה שאנחנו כדי להגן על רבה מצטטים עוד דין של רבה, דאמר רבה. ואנחנו רק נקדים ונאמר, כשיש מצב כזה שבאמת זה שהיה חייב התשלום היה לו עידית, אבל זה קפצה ממנו, הוא לא בא גבייה עכשיו, למשל העידית ניזוקה לחלוטין, כמו שיטפון שהזיק את הקרקע, אז אין העידית לעת עתה, היה אבל הוא שפאי, הוא קפץ מכאן. אז הדין שרב אומר, כשזה קורה הדין הדין שאומר לגבות מן הדית עוזל או עובר כדרבה. דיאמר רבה, הזיק זיבורית, אם היה נזק על קרקע זיבורית, גובה מן העידית, כמו דין גבייה של נזקין, שנזיקין הניזק גובה מן העידית של המזיק. שפאי עידית, אם לאחר הנזק קפץ מכאן העידית, גובה מן הבינונית. וגבי יתמי וכמו רבנן עדורייתא, דהיינו לגבות מן הזיבורית. אנחנו נעבור דרך רשי על התשובה האחרונה שלמדנו. אנחנו עוברים ורשי, דיבור מתחיל, מאי עידית, דקטני הכה, הכוונה לברייתא שהביא רבי אליעזר מבטא, דאף אגב, דכתבה בשטר הלוואה, אינו גובה ממנה, כגון דשפאי עידית. לאחר הלוואה, קפצה מלפניו שאינו יכול לגבות ממנה, כגון שנטלו מסיקין, או נשטפה, או שטפה נהר, דבטיל לתנאי, התנאי שאמר שההלוואה הזאת ישולם בעידית, התבטל במציאות, הוא אין עידית. דמהשתה ולי להי ברחוב לגבי זיבורית מדורייתא, אם לא היה מדובר במוות. המלווה והלווה, הלווה עדיין בחיים, הדין הוא שהמלווה מדורייתא גובה מזיבורית, ומשום שלא תינול דלת, כמו שהסברנו מקודם, אמור הבנן שדרגו את הגבייה של המלווה בינוני, וגבי יתמי הוקמו הדורייתא. וחידרבה ממשיך רשי, אמר, איך זה שפאי די? אזל לדיני. כשמקרה כזה מתרחש, שהתבטל הישוד לגבות מהעידית, אז הדין גם כן הולך. עזק, זיבורית, אז אנחנו נעצור פה, ורק נציין שאנחנו הסברנו שדינו של רבה עדיין קיים, אבל אם האפשרות לגבות מן העידית הלך, אז הכל משתנה. לשם דיוק, אני רוצה יחד איתכם לחזור על השורות האחרונות שלמדנו בגמרא. רבה נשאל מתני רבי אליעזר מבטא, ששם מובא הלכה שכשגובים מן היתומים גובים מן הזיבורית ואפילו הן עידית, וההבנה הייתה בקושיה ש גם אם כתוב בשטר לגבות מן העידית, מה שהזכרנו מקודם שכתוב בו שבח, כשמדובר בפנייה ליתומים גובים מן הזיבורית, ורבה ענה, או הגמרא עונה ענתה לטובת רבה, מה שכתוב פה ואפילו הן עידית, מדובר במקרה של שפאי עידית, היה עידית אבל זה קפץ ואינו זמין עוד. ואז הגמרא הביאה תקדים או בסיס או מקור לדין הזה מרבה עצמו, שכשמדובר למשל בתחום אחר, בנזיקין, וזה הנקודה שלא הדגשנו מקודם, לא הבהרנו מקודם, שהגמרא מצטטת את דינו של רבה כרקע בעניין הזיק זיבורית, הגמרא אמרה גובה מן העידית עם נזק קרתה לאדמה שהיא מוגדרת כזיבורית, הניזק גובה מן העידית, שפאי עידית גובה מן הבינונית. אבל אם קפצה מכאן את האפשרות לגבות מן העידית, אז הניזק יגבה מן הבינונית. זה מה שנקרא דברי רקע. ואז הגמרא המשיכה וגבי יתמי, וזה כאן הגמרא מתייחסת לברייתא של רבי אליעזר מבטא, כשמדובר ביתומים אם היה אפשרות לגבות מן העידית, כמו שבאמת סיכמו ויתנו וכתבו בשטר שהגבייה יהיה מן העידית, אבל קפצה מכאן, התבטל האפשרות לגבות מן העידית, כמו שראינו מקודם, כמו שהסברנו בין היתר, כמו ששטפה נהר, כשמדובר בפנייה ליתומים הוקמו רבנן אדורייתא, שהלווה, יתומי הלווה, ישלמו מן הזיבורית, שזה דין הדורייתא של תשלום חובות. אז אני רק שוב פעם, אולי פעם האחרונה בקטע הזה, אני רוצה להבליט שכשהגמרא אמרה דיאם הרב הזיק זיבורית גובה מן העדית, הדוגמה של נזק זה רק תקדים או בסיס למה שקורה כשקופצת העדית מכאן, ואז הגמרא בסוף חיברה את העניין הזה של שפעי עדית שוב לענייננו. שטר שכתוב בו עדית וקפצה מכאן העדית, כשמדבר בגביעה מן היתומים, הם ישלמו מן הזיבורית. כעת יש לנו בשוליים נושא חדש, וכתבנו כך: שאלה, האם התקנה דגובים מן היתומים רק מזיבורית כולל גם יתומים גדולים, או לחלופין האם יתומים שאנחנו מזכים הם רק קטנים פחות מבר מצווה? הגמרא: אין נפרעים מכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ביי רב אחתבויה בר עמי. ואנחנו הבלטנו בצורת פפיון וגם כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שאלות של רב אחתבויה בר עמי. אז כאן יש אחד, ובעמוד הבא, עמוד ב', שורה רביעית, שוב פעם ביי רב אחתבויה בר עמי. אז מה הוא שואל? וגם תשימו לב, סימנו את השורות הבאות כשאלה ארוכה. יתומים שאמרו שהם משלמים רק מן הזיבורית, קטנים או אפילו גדולים, והגמרא מרחיבה, מפרטת, א' ועוד כמה שורות, או דילמה ב'. א', תקנת אי דבוד רבנן גבי יתמי, האם כל הסיפור הזה של גבייה מן הזיבורית הוא תקנה דרבנן, שהם תקנו לטובת יתומים, וקטנים עבוד רבנן וגדולים לא עבוד רבנן, כל התקנה היה לטובת קטנים, או דרמה משום דלא מסיק עדיית דמלווה, או הדין הוא כך, זה לא עולה על דעתו של המלווה דמית לווה ונפלי נכסי קמי יתמי תהווה לי נועל דלת. וכל זה לא עולה על דעתו, הלכך אפילו גדולים נמי. נחזור על זה עוד פעם. זה לא עולה על דעתו של מלווה שהלווה עצמו ימות, הנכסים ייפלו לפני היתומים, ואם המלווה יגבה או נאלץ לגבות רק מן הזיבורית, הוא לא ירצה להוות. אז לכן אנחנו אומרים שבכל מקרה, גם אם מדובר ביתומים גדולים, מאחר שכל נקרא לזה ההיסוס להוות, או הגורם לאותו היסוס להוות, לא עולה על דעתו של המלווה. כלומר, במילים אחרות, המצב של נעילת דלת בפני לווין בגלל מות הלווה, זה לא עולה על דעתו של המלווה. ולכן, במילים פשוטות יותר, אין חשש בפני נעילת דלת. הלכך אפילו גדולים נמי. אז לכן, גם כשמדבר בגביעה מגדולים, יתומים גדולים, שישלמו מן הזיבורית, ואין כאן חשש של נעילת דלת בפני לווין, וכמו שאמרנו, בגלל שהתסריט הזאת לא עולה על דעתו של המלווה מלכתחילה. תשמע, דתני אביי קשישה, יתומים שאמרו שמשלמים מהזיבורית גדולים, ואין צריך לומר קטנים. אז יש פה ציטוט קצר, יתומים שאמרו, אז מדובר בגדולים ובוודאי קטנים, וכאן הגמרא דוחה, ודילמה הני מילי, מה שנאמר כאן שיתומים כולל גם גדולים, לעניין שבועה שיש הלכה שהבעם מפרה מנכסי יתומים, מי שרוצה לגבות מיתומים, הוא לא יכול לגבות אלא אם כן הוא נשבע, נשבע שהוא לא קיבל תשלום מאביהם. אז הדין הזה שיתומים שרבו גדולים ואין צור למתם, אולי זה נאמר רק לגבי שבועה. זה גדול שהבעל ייפרע מיתומים, גם אם מדובר בגדולים, הוא חייב, הגובה, התובע, הוא צריך להישבע. למה? זה גדול במי לידי אבוע, קטן דמי. הוא לא יודע מה אבא שלו עשה בעניינים הפיסקליים שלו, ההלוואות וכו'. ולכן מי שבא להיפרע ממנו, כדי לגבות ממנו צריך להישבע. ואנחנו נקרא ביחד את רש"י. קודם דיבור מתחיל בשבועה, לעניין שאמרו חכמים הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע להם בשבועה, ואפילו הוציא שטר, גם אם המלווה מוציא שטר מול היתומים של הלווה, הוא המלווה צריך להישבע. דהי הווה עבורון דיאת מקיים, אם האבא של היתומים האלו היה חי, דהו מהווה טעים ואמר השתבע לי דלא פרטיך, הוא משבין עלי. גם אם הוא מוציא שטר, אם הלווה טוען תשבע לי שאני לא שילמתי לך, רק אז אני אשלם, באמת משפיעים את המלווה, כי דה אמרינו בשבועות. ואשתה, ענת ענינו בשביליית, מעכשיו שהאבא הזה הלווה מת, אנחנו נטעון לטובת היתומים. ולהי מילתא לגבי הדין הזה, אפילו גדולים נמי. דה גדול, ממשיך רש"י, דה גדול לגבי מילי דאביד, כי קטן הוא, ולא ידע אי פרעי אבוה אי לא. אבל עניין זיבורית, אי מלאך, תתאמה משום דחסו רבנן עליו לעמידם על דין תורה הוא. וקטנים ולא גדולים, שאולי לגבי הגבייה בפועל שהתובע יגבה זיבורית, זה נאמר רק בגבייה מיתומים קטנים. וכעת הגמרא ממשיכה לפסיקה והלכתה. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', יתומים שאמרו גדולים, ואין צריך לומר קטנים, בין לשבועה, בין לזיבורית. אז הנה קיבלנו פסק דין מטעם הגמרא ברורה, שלא מחלקים בניין יתומים בין גדולים ובין קטנים, לא לעניין השבועה. כמו שאמרנו מקודם, שבכל מקרה מי שבא להיפרע מהם צריך להישבע. וגם אם מדובר בתשלום חוב מיתומים, הם ישמעו, גם אם מדובר בגדולים, מזיבורית בעלמה. ממשיך הגמרא, אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. וכפי שאמרנו מקודם, עוד שאלה של רמח דבוי ברמי, לכן יש גם פה הציור הסימון של הפפיון, ובשוליים אנחנו נקרא מה שכתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ניסיון לפשוט השאלה, האם אומרים הכלל אין לפעמים נכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, גם אם אותן משועבדים הם מקבלי מתנה ולא רק לקוחות. אני חושב שברור לכולם שהדין הזה שאמור להגן על הלקוחות נאמר כשמו כן הוא, שהם שילמו כסף ללווה וקנו ממנו קרקע אחרי שאותו לווה כבר התחייב לשלם חוב הלוואה שהוא לקח. אם ללווה הזה שאחרי הלוותו מחר קרקעות אבל גם השאיר אצלו קרקעות, גם אם מדובר בקרקעות ברמה נמוכה, דהיינו זיבורית, אי אפשר לפנות ללקוחות, הרי הם שימו כסף עבור מה שיש בידם, ומכאן נובע הכלל שאין לפעמים מנכסים משובדים במקום שיש בני חורין. מה אם מדובר בלא לקוחות, אלא אנשים שאחרי ההלוואה שלקח אותו לווה, אותו לווה חילק קרקעות כמתנות. עכשיו אני שוב פעם אני מדגיש, חלוקת הקרקעות בתור מתנה היה אחרי שהוא הלווה כבר לקח את ההלוואה שהוא כבר התחייב לשלם למלווה, אותם קרקעות באיכות גבוה יותר, נגיד בינוניות, בניגוד למה שהוא הלווה השאיר אצלו זיבורית, האם גם במקרה כזה המלווה מוגבל ולא יכול לפנות למקבלי המתנות? מצד שני, אותם מקבלי מתנות לא שילמו כסף עבור המתנה שקיבלו, אז איך אומרים, לא נורא אם למרות שיש אצל הלווה קרקעות אבל זיבורית, למה שלא נאפשר למלווה לפנות לאותם מקבלי מתנה קרקעות בינוניות, וזאת אומרת רמה גבוהה יותר מהזיבורית שהוא הלווה השאיר אצלו? הרי אותם לא מפסידים, הם לא שילמו עבור הקרקעות האלו. השאלה עכשיו בגמרא, נשים לב שסימנו את השורות הבאות, בערך שבע שורות של גמרא שהם מהווים את השאלה הזאת. אחר כך, אחרי שנסיים את השאלה הארוכה, אנחנו ניכנס לתשובה ארוכה, שגם זה מסומן כתשובה ארוכה. אנחנו ממשיכים בגמרא, באי רב אחתובי ברמי, במתנה איך? האם המקבל מתנה גם כן נכנס לכלל של משועבדים, שאומר לנו שאין נפרעים מהם אם השאיר הנותן מתנה, דהיינו הלווה, בני חורין אצלו, גם אם מדובר בזיבורית שהוא השאיר לעצמו? רש"י בשורה השנייה במתנה איך, אם שיעבוד של משועבדים הללו אינו מחמת מחר, אלא שנתנם במתנה לאחר שלווה מזה ושיער זיבורית לבניו, איך מגבי מזיבורית בני חורין שהם נמצאים עדיין אצל הלווה, או מבינונית משועבדים שהם המקבלי מתנות? הגמרא, אז אמרנו במתנה איך, א', צד אחד של השאלה, תקנת הוא דבר רבנן משום פסידה ללקוחות, התקנה הזאת או הדין הזה שלא פונים ללקוחות בזמן שנשאר אצל הלווה בני חורין, גם אם מדובר בזיבורי, זה להגנת הלקוחות, אך כי אחרת הם יפסידו, הרי הם שילמו כסף ועכשיו אתה בא להפסיד אותם. אבל מתנה דלקה פסידה ללקוחות לא, אבל אם המשועבדים נקרא להם כך הם מקבלי מתנות, הם לא מפסידים. נכון, הם נפרדים מהמתנה שהם גיבלו, אבל זה לא גורם להם הפסד, הם לא שילמו כסף מכיסם. אז לכן במקרה שמדובר במקבלי מתנות, נאפשר למלווה לפנות אליהם לגבות את הבינונית שהם קיבלו כמתנה, או דרמה מתנה נמי. כאן חכמים יורדים לשורש המושג של מתנה. אילה דעית לי הנה מיני, אם אותו לווה לא קיבל משהו מאותו חבר שהוא נתן אחר כך מתנה, אם לא היה לו הנה ממנו לא יאיב לי מתנה. אין, איך אומרים, יש אומרים אין ארוחות חינם, גם אין מתנות חינם. אז הלווה נתן את המתנה תמורת משהו. והיל כך, גם כאן, הרי אותו מקבל מתנה, הוא עשה איזושהי טובה ללווה הזה. עכשיו, אם אנחנו ניקח ממנו את השדה שהוא קיבל, זה בעצם דבר שהוא קיבל תמורת מה שהוא המקבל מתנה נתן. מה זה משנה אם זה איזושהי טובה שהוא עשה או כסף שהוא שלם, זה אותו רעיון. הלכך, כי פסידה לקוחות דמי, הגבייה מהמקבל מתנה זה דומה מאוד ללקיחת השדה בגבייה מאנשים ששילמו כספים עבור אותו שדה. השאלה נשאלה. אמר אמו, קשיש אברי דרב חיסדא ורב אשי, תא שמע. תשימו לב, הסימון מראה שאנחנו ממשיכים עם הניסיון לתת מענה עד כמעט עד לאמצע עמוד. תא שמע, אנחנו נביא כאן מקור תנאי, שכיב מרע שמר, תנו 200 זוז לפלוני, ו-300 לפלוני, ו-400 לפלוני. אין אומרים כל הקודם בשטר זכה. יש כאן סך הכל 900 זוז. לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מכולם. אם יצא שטר חוב על המת, אותו שכיב מרע שהוא עומד למות, השטר חוב שהתגלה אחרי שאלו גבו מתנותיהם, אז יש לנו בעל חוב שעכשיו הוא רוצה גבייה ואין מה לגבות מהשכיב מרע, הרי הוא מת. אז הבעל חוב יפנה לאותם מקבלי מתנות, אז הוא גובה מכולן. ברש"י, שורה ראשונה בשורות הקצרות, אין אומרים כל הקודם בשטר צוואה זכה לקדם שלא יתלו אחרונים, אלא מה ששיר הראשון, שאם יחסר שלא ימצאו שם כל כך, לא יהיה נפסד הראשון, הלא אמרינה. וכיוון דלא אמר אחריו לפלוני, לאו דווקא אקדמי, כשהוא הזכיר את הראשון שהוא יקבל 200 זוז ואחר כך הוא מבוא, והוא אמר ו-300 לפלוני, הוא לא אמר ואחר כך 300 לפלוני. אז זה שהוא הזכיר קודם את ה-200 זוז, זה לא משום הקדמה, אלא שאי אפשר להוציא שני דברים כאחד. יצא לו שטר חוב על מת, על המת, לאחר שגבו אלו, ממשיך רש"י, גובה מכולם, אותו תובע, כלומר, כולם נפסדים, הם, כולם צריכים לשלם את החוב בדבר, איש איש לפי חלקו. בעל 400 נפסד יותר מכולן, שהדין לחזור ולחלק לאחר שיפרו לזה מחלקו של אחד מהם, שאם יצא אליהם שטר, שאם יצא אליהם חוב של מנה, נגיד, התובע בא לגבות 100, חוקים אותה לתשעה חלקים. נגיד, בניסוח מקוצר, 2, 3, 4. וישלם זה שני חלקים, שני חלקים של אותו 100, וזה 3, וזה 4. ככה יחלקו את המנה בצורה כזאת. ממשיך הגמרא, אבל אם אמר תנו 200 זוז לפלוני ואחריו לפלוני ואחריו לפלוני, אומרים כל הקודם בשטר זכה. לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מן האחרון, אין לו גובה משלפניו, אין לו גובה משלפני פניו. ואף אגב זה כמה בינונית, למרות שהראשון לקבל את המתנה היה שדה של בינונית, ובטרה זיבורית, מזיבורית גבי, מבינונית לא גבי. לגבי הזיבורית אפשר להגדיר אותו ביחס לבינונית בני חורין, כי בזמן שהראשון קיבל בינונית עדיין היה אצל הלווה היה זיבורית, אז הזיבורית ביחס לבינונית הוא בני חורין. ובסופו של דבר אנחנו אומרים שהגבייה יהיה מן הזיבורית, כי הוא היה הבני חורין האחרון, ולא גובה מן הבינונית. שמע מינה במתנה נמי אבוד רבנן תקנת, שגם בניין קבלת מתנות כמו הלקוחות. הרבנן אמרו את הכלל שלהם, שאין גובים מנכסים משובדים במקום שיש בני חורין. כפי שאמרנו, הזיבורית במקרה האחרון היה הבני חורין האחרון. אנחנו נפנה לרשי, שלדעתי מוסיף עוד כמה רבדים לקטע הזה שבגמרא. אנחנו מתחילים עם דיבור מתחיל גובה מן האחרון. אנחנו שוב פעם מדברים על מקרה שהשכיב מרע הוא חילק את המתנות באופן מסודר, זאת אומרת ראשון, אחר כך שני, אחר כך שלישי. אומר רשי, גובה מן האחרון שאפילו יצא שטר חוב קודם שגבו הן, המלווה פנה לאותו לווה שהוא במצב לא טוב, הוא שכיב מרע, אז המלווה פנה אליו לפני שאותם מקבלי מתנות קיבלו את המתנות וגבה בעל חוב את חובו, הווי הראשון לצוואה קודם לגבות את הנמצא. טוב, אחרי שהלווה שילם את כל החוב למלווה ונשאר אצל אותו לווה קרקעות לחלק כמו שהוא רצה, זה 200, אחריו זה 300, אז אנחנו אומרים שהראשון שהוזכר בקבלת המתנה הוא הראשון לקבל קודם מגבות את הנמצא עד שיגבה כל חובו. כל חובו לדעתי זה כוונה כל המתנה, ואחריו איתו שני. עכשיו האם אם לא נשאר והשלישי יפסיד, והשתנה מי לא שנה. גם עכשיו שאנחנו מדברים על תשלום החוב למלווה שבא לגבות, כלומר לא גבה מקודם. אם תשימו לב, אם נשים לב ביחד ברשי שקראנו עכשיו בתחילת הדיבור, שם הוא אומר גובה את האחרון שאפילו יצא שטר חוב קודם. כאן אנחנו חוזרים למקרה שלמדנו מוקדם יותר, שבא הבעל חוב לגבות מקבלי מתנות, אז אנחנו אומרים שהוא גובה מן האחרון, הוא פונה לאחרון מיד לגביית החוב, אין לו, אין בשל האחרון כדי חיוב השטר. אז הוא המלווה יפנה לזה שקיבל את המתנה לפניו. ואנחנו גם אמרנו שאם האחרון לקבל מתנה היה מתנה בסוג של זיבורית, ממשיך רשי, מזיבורית גבי, מבת רע, כדמלן, דקמה קדים, ואמר לי, האותו ראשון לקבל מתנה, אומר לאותו אחרון, ואמר לי, כשנשתבדו לי תחילה, קודם, שאמר ואחריו לפלוני, היו שלי משועבדים. אני הראשון לקבל את המתנה, אני נחשב המשועבד. אבל באותו זמן היו בני חורין אצל הלווה עצמו ושאר בני חורין, והוטל דינך, אתה המלווה, מוטל הדין שלך עליהן, כאילו תעזוב אותי, כי בזמן שאני הראשון לקבל את המתנה היו עוד שדות אחרות בני חורין אצל הלווה. הלכך בתרה שקיר דינך. ועל מה? במתנה נמי, אמרים לה, מזה שרואים שהראשון לקבל מתנה יכול לדחות את המלווה לאחרון ואומר לו, אתה תקבל דינך לגבות את החוב מאחרון. אז גם במתנה רואים, אמרים לה, אין נפרעים מנכסים משובדים במקום שיש בני חורין. עד כאן הניסיון לתת מענה לשאלת רב אחדבויה. אבל אנחנו חוזרים לגמרא ורואים משולשים, והם כפי שאנחנו הסברנו כאן בשוליים הם דחיות, כלומר אין לפשוט שאלה זו מהמקור שובה בגמרא. אז הנה הגמרא, אחר במאי עסקינן, המקור שהבאנו עכשיו עם השכמי רב, הוא חילק שדות, ואמר, תנו 200 זוז לפלוני ואחריו לפלוני, כל הסיפור הזה, החבר מהסקינן, בבעל חוב, אותן שהוא אמר להן, תנו להן כך וכך, זה לא איש, זה לא אדם שמחלק מתנות בכלל, אלא מדובר בלווה שאומר, תנו לבעלי חוב מלווים שונים שהם טובים ממני. אז התנו להם שנאמר, הם היו בעלי חוב ולא מקבלי מתנה. אז לכן, לפי התשובה הזאת או הדחייה הזאת, אין לפשוט השאלה שלנו בכלל מהמקור שקראנו. שואת אומר, איך אתה אומר שמדובר פה בלווה שמחלק שדות לבעלי חוב? והתנו, כאמר, תנו משמע מתנה. הגמר עונה, תנו בחובי. הגמר שואלת, אם כך, אם מדובר במלווים שבאים לגבות מלווה, וליחסי שטרה דמן קדים. בואו נבדוק פשוט של מי השטר הלוואה קדם. המלווה הראשון הוא זה שיגבה ראשון. זה לא תלוי על מה שאותו לווה אומר. זה תלוי על התאריך שבשטר הלוואה. מי שהלווה ראשון מקבל ראשון. הגמרא עונה דלקה שטרה. ההלוואות היו הלוואות על פה. הגמרא שואלת, והה כל הקודם בשטר, כמה איך אתה אומר שמדובר בהלוואות על פה? יש לנו אגב חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לחץ כמה שורות מיין למעלה, שם אתם רואים, כל הקודם בשטר. הגמרא אומרת, בשטר פקדתה. זה לא שטר של מלווה, זה שטר צוואה. מי ש... אז שוב פעם, לפי המהלך הזה, המקור שדיבר על שכיב מרע, מדובר פה על אדם שהיה חייב לכמה מלווים, והיו מלווים על פה, ולכן הסידור, הגבייה, הוא לפי מה שאותו לווה אומר. הוא אומר וכותב בצוואה. הגמרא ממשיכה, ואיבדתם אפילו מתנה. אפשר להעמיד את המקור דליאל במקבלי מתנות, ובכל זאת לא אומרים במתנה את הכלל אין נפרעין וכולי. ואנחנו עוד פעם, ואי בהתאם אפילו במתנה נמי, ולא קשיה, מי גובה מן האחרון, אין נפסד אל האחרון. אנחנו נסכר כעת ברשי, בדיבור מתחיל, ואי בהתאמה לעולם, אי כמה, אם הראשון לקבל בינונית, ובטרה זיבורית, מכמה גבי, המלווה יפנה לראשון, לגבות את הבינונית, בשקיל דיני, הוא ראוי לקבל בינונית, הרי זה הכלל שמלווה בעלי חוב גובים בינונית, אז הוא יפנה לאותו שקיבל ראשון. ולא אמר במתנה, ולא אומרים את הכלל, אין נפרעין בנכסים משובדים במקום שיש בני חורין. שלפי הכלל הזה, לא היו פונים למקבל מתנה הראשון, אלא אנחנו כן פונים למקבל מתנה הראשון. ומי גובה מן האחרון, הביטוי שהופיע במקור, אומר גובה מן האחרון, אז אתה עכשיו אומר שהמלווה לא גובה מן האחרון. מה זה גובה מן האחרון? ומה זה? אינו נפסד אל האחרון. וחינם יגבי מכמה, כשהמלווה פונה לראשון, שהוא קיבל בינונית, והוא גובה את זה כדיני, אותו מקבל מתנה ראשון, חוזר על האחרון וגובה ממנו. והוא ייקח ממנו מה שהוא, אותו אחרון, קיבל כמתנה, גם אם מדובר בזיבורית, דיאמר לי, הראשון לקבל את המתנה, שכעת מפסיד את המתנה לטובת המלווה, הוא אומר לאחרון לקבל מתנה, לת לך למשקל, כלומר אין לך זכות לקבל המתנה שלך מלפניי, הרי המחלק מתנות פה אומר קודם לי ואחריו לך ואחר כך ואחריי לך. אז אנחנו חוזרים שוב פעם לגמרא, ויבית אימה, מדובר באמת במתנות, ואנחנו נוכל לומר הוא שהמלווה גובה דווקא מן האחרון, ובכל זאת אי אפשר לפשוט את השאלה שלנו מהמקור דליאל, ולומר שבמתנות אומרים אין נפרעים נכסים משובלים במקום שיש ביני חורין. למה? למה אי אפשר לפשוט את השאלה? כי המקור דליאל מדובר דשבו כולו להדדי, כל הקרקעות היו באותו איכות. אין כאן עניין של בינונית וזיבורית, שאז לפי הדין נוכל לפשוט את השאלה שלנו. עכשיו נחזור לרשי, והיא בידימה, שורה האחרונה של שורות הקצרות, דווקא גובה מן האחרון כמה. ואפילו אחי, בזה שאנחנו מפנים את המלווה דווקא למקבל מתנה האחרון, זה לא נותן לנו מענה לשאלה שלנו. לא תפשוט מן הדין נפרעין וכולי, את שאין נפרעין מנכסים משובדים במקום שיש בני חורין, כי כדי לפשוט את זה צריך להיות הקודם בינונית ואחרון זיבורית, ואז אומרים שיבה דווקא הזיבורית ולא נוגעים בבינונית, אז היינו פושטים את השאלה אם אמרו את הכלל הזה לגבי מתנות. אבל ואחר במעסקים לדשבו כולו קרקעות, או כולן בינונית, או כולן ציבורית, או כולן עידית. ולכן, כפי שאמרנו, אנחנו לא יכולים לפשוט את השאלה שלנו מהדוגמה הזאת. נמשיך בגמרא. אין מוצאים לאכילת פירות, וההמשך היה מנכסים משובדים. אנחנו רואים פה סימונים חדשים, ונתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. יש צורה שאנחנו מכנים צורת כתר. הם הסברים שונים למה אכילת פירות אינו גובה ממשובדים. בנוסף יש לנו גם מעוינים שהם להבליט הקשר בין שתי הדעות, דומים אותו דבר. זאת אומרת, בשורות הראשונות אנחנו נראה אולה מתייחס לטעם שלא גובים מנכסים, לאכילת פירות מנכסים משועבדים, ובהמשך רואים, וכן אמר רב אסי, גם כן רב אסי מופיע כמו אולה במעוין, כל השורות שממשיכות אחרי אותו מעוין עם רב אסי, אותם שש שורות בערך, הם זהים לשורות הראשונות שמופיעים אחרי אולה. נקדים ונזכיר לעצמנו מה המקרה בכלל של אכילת פירות. מדובר פה בשדה גזולה, גזלן שהוא גזל קרקע ומחר את הקרקע ללקוח, ואותו לקוח הוא זרעים וצמח שם פירות. בא הנגזל וגובה מן הלוקח, זה שלקח מן הגזלן, גובה את כל השדה כולל הפירות. הגזלן צריך לפצות את הלוקח, אז הלוקח פונה לגזלן, ואם אין לגזלן במה לשלם, כשמדובר במחיר הקרקע עצמה, הלוקח יכול לפנות לאנשים שקנו אחריו מאותו גזלן. הוא גובה משובדים. אבל לגבות הפירות, את השווי של הפירות שהוא הפסיד לטובת הנגזל, הוא יכול לגבות הפירות רק מבני חורין, משדות שנמצאים אצל הגזלן עצמו. הוא לא יכול, אותו לקוח לא יכול לפנות ללקוחות מאוחרים יותר לגבות מהם את שווי הפירות. עכשיו השאלה, למה זה כך? אנחנו ממשיכים בגמרא. מהי טעמה? אמר אולה, אמר ריש לקיש, לפי שאין כתובים. רק נציין שהבלטנו פה ריש לקיש, והסברנו מקודם שהוא מספר אחד בהסבר למה זה כך. איפה רואים את הגישה השנייה, שתי שורות מסוף העמוד, שם רואים רבי חנינה. אז ריש לקיש אומר לנו, לפי שאין כתובים. אנחנו נסתכל כעיפה רשי, נלמד אותו ביחד. שלוש שורות מתחת לגמרא, לפי שאין כתובים הפירות הללו, כשמכתב שטר מכירת הקרקע הגזולה, אותו גזלן מחר ללוקח בשטר. עדיין לא היו, הפירות לא היו, ולא כתב בשטר, אלא פלוני מחר, קרקע פלוני לפלוני באחריות. הגזלן הוא המוכר, הוא מוכר באחריות ללוקח, שאם הלוקח מפסיד, אז הלוקח יכול לחזור לא רק אל הגזלן, כי אם אין לגזלן הוא יכול לפנות ללקוחות, הלכך, דמי הקרקע עבור כמלווה בשטר להחזיר אחריותו עליו. והאחריות כולל אפשרות לפנות גם ללקוחות מאוחרות יותר, אבל דמי הפירות, השווי של אותם פירות שגבה הנגזל אבל כמלווה על פה ולא תרפי ממשבדי, לא יכול אדם גם במלווה על פה מלווה שהלווה על פה ללווה כסף, הוא לא יכול לגבות חובו מאנשים שלקחו אחר כך מהלווה קרקעות. זה הכוון, אבל לא תרפי ממשעבדי, לא תרפי, זה לא גובי ממשועבדים, ואף אגב, זה כתב לי, למרות שהיה איזו כתב, ענה יקום ואשפי זווינה אילן, אינון ומלאון ושבחיון ופרי דידון. אפילו אם כתוב כך, שהוא יפצה על הפירות, אהני לחייבי מאחיותה, ולגבי מבני חרי. זה מועיל לכך שאותו לוקח יכול לגבות מהבני חורין אצל הגזלן, אבל ממשבדי לא. דתמה דמלווה בשטר תרפה ממשבדי, התם שזה כך, שזה כלל ידוע, שמלווה בשטר כן גובה מלקוחות מאוחרות יותר, משום דעית לקלה, ולהך כתיבה לת לקלה. יש הבדל בין מה שכתוב לגבי מחיר הקרקע עצמו מול בניגוד לפירות. דבשלמה לקרקע נפי קלה, פלוני מחר לפלוני וקיבל עליו אחריות. אז זה יוצא קול, זה מתפרסם. והפרסום הזה מטיל הזהרה, נקרא לזה כך, על לקוחות מאוחרות יותר. הרי אתה קנית מבן אדם שעליו יש אחריות לפצות במקרה שצריך למישהו קדם לכם, אבל על הפירות שאינן עדיין בשעת מחירה אין כל יוצא. הדבר שנקרא לזה דבר שלא בא לעולם, גם אם כתבת על כך, כמו שאמרנו מקודם, זה לא יוצר את הפרסום, דבר שלא קיים, אנשים לא מדברים על זה, אז אין קול על זה. ובחיסון הקול אי אפשר לסכן לקוחות מאוחרות יותר לפצות על כך. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רבי אבא לאולה, אתה אולה קבעת הסיבה שלא פונים למשובדים על הפירות בגלל שהם אינם כתובים, אז זה כאילו הכל תלוי אם כתוב או לא. והמזון האישה והבנות תקמן דכתיבי דמו וקטני אין מוציאים. אדם שמתחתן עם אישה שלמשל והוא חייב בתור אדם נשוי, הוא חייב להזין את אשתו, והבנות הדברים האלו הם כאילו כתובים, ובכל זאת לא מוצאים מלקוחות את הכסף או את השווי, את הקרקעות, כדי לשלם למזון האישה והבנות. רש"י כותב, כמאן דכתיבי דמי, למה זה מוגדר ככה? דתנאי בית דין הוא שאדם יזון את אשתו ובנותיו, ומי שנישאת לא, כשהאישה התחתנה איתו, כל יוצא שהוא משועבד לה, תתנן, המשנה אומרת, לא כתב לה, הגבר לא כתב, בנה נוקבין דהבי ליחי מיני, הנקבות, הבנות שתלדי ממני, וכולי, שזה אומר, אני חייב לזון אותם, ואת תהי יתפה בביתי וכולי, כל הדברים האלו חייב, הבן אדם חייב שהוא תנאי בדין, וזה מובא במסך כתובות בפרק נערה, ובכל זאת אנחנו לא פונים ללקוחות. אז הנה שואל רבי אבא דבר שבאותו רמה של חשיבות הוא כאילו כתוב, ובכל זאת לא פונים ללקוחות. ואולה שביסס את ההסבר שלו על כך שלמה לא פונים בגלל שלא כתוב, משהו שאם כן כתוב אז פונים ללקוחות, הנה דבר שכאילו כתוב ולא פונים ללקוחות. אמר לי, התם מעיקרה הכי עדכון, כשמדובר במזון האישה, אותו חיוב שבא לזון את האישה והבנות שלו, ככה מנוסח התקנה הזאת. כתובין הן אצל בני חורין, ואין כתובין הן אצל משועבדים. אז התנאי בדין עצמו במקור שלו אומר שאפשר לגבות רק מהבני חורין ולא ממשועבדים. רשי מוסיף פה שתי שורות מסוף העמוד, אומר לפי שאין לך אדם רוצה לקח שדה מחבר, או אין אדם שיקנה בכלל שדות אם מזון אשתו ובניו חוזרים עליו עולמית. זאת אומרת, אין לדבר סוף, כל אדם שלא קח שדה מאדם נשוי עם בנות תמיד היה עומד בסיכון שיפנו אליו, אם הבעל לא משלם אתה תשלם, אז אף אחד לא יוצא לקנות שדות. אז ממילא החכמים הבינו את זה ותקנו מראש שאין פנייה ללקוחות. אבל פירות, הסיבה שלא גובים מהם כי אינם כתובים. והייתי מוסיף, גם אם היו כתובים, רשי הסביר מקודם, הוא דבר שאין כל שיוצא על כך. ולכן לא גובים, אבל דברים, דבר שכן כתוב, אז תשלום כזה, כן היינו גובים ממשועבדים. וממשיך הגמרא, וכן אמרה ואסי, כפי שאמרנו מקודם, כל השורות הבאות, ויש לנו סימון בצד הגמרא, זה אותו דבר, אז אנחנו נקרא בלי להוסיף הסבר. וכן אמרה ואסי, אמר רבי יוחנן, לפי שאין הפירות, אין כתובים. וזה הסיבה שלא גובים ממשועבדים. אמר לרבי זהיר לרבאסי, והמזון האישה והבנות דקמן דכתיב ידמו וקטני אין מוציאים. אמר לי, מעיקרה הכי עדכון, כתובין הן עצר בני חורין, ואין כתובין הן עצר משועבדים. ממשיכים עם הסבר שני, למה לא גובים את הפירות, אותו לוקח לא יחזור, לא יכול לחזור לקבל פיצוי על הפירות שהוא הפסיד לטובת הנגזל, לא יכול לפנות ללקוחות המאוחרות יותר שקנו קרקעות מאותו מוכר, מאותו גזלן אחריו. אז רבי חנינה אמר, לפי שאין קצובים, כמה פירות, אנחנו, זה דבר שלא קצוב, זה שונה ממחיר הקרקע שזה סכום חד פעמי קצוב וידוע, אבל פירות זה דבר שמשתנה מעונה לעונה, אז דבר שלא קצוב אז אי אפשר לגבות מלקוחות. איבאי אלוהו, הגמר שואלת לרבי חנינה, כדי לפנות למשועבדים, ללקוחות המאוחרות יותר, צובים וכתובים בהי, כדי לגבות מהם, האם צריך שגם שיהיה קצוב וגם כתוב? אנחנו ממשיכים לדף נון א' עמוד א', או דילמה, קצובים אף פי שאינן כתובים. רשי כותב, קצובים אף פי שאין כתובים, ואית לי דמלבר פה שהוא קצובה, שהיא קצובה תרפה ממשעבדי. יהיה פה חידוש שדבר שהוא קצוב אפילו אם לא כתוב, כמו מלווה על פה, אותו מלווה יכול לפנות ללקוחות. הגמרא עונה, ואנחנו סימנו את השורות הבאות עם סימון ארוך. תשמע, דאיתמר, מי שמת והניח שתי בנות ובן, וקדמה הראשונה ונטלה איסור נכסים. איסור נכסים, רש"י אומר, ונטלה איסור נכסים, שזה משפט הבנות. זה תקנה דרבנן, בשעת בגרות או נישואין, ליטול איסור נכסים והכנסת פרנסת נדוניתן, לבד מה שניזונו מזונות עד אותה שעה. צריכים להוסיף פה שהזכות או הכוח לבת לגבות איסור נכסים, מדובר באדם שמת והשאיר במקרה הזה שתי בנות ובן, ואחרי מותו מה קרה? הבת הראשונה היא גבתה אותם איסור נכסים, ולא הספיקה, ממשיך הגמרא, ולא הספיקה שנייה לגבות עד שמת הבן. אז מה קורה עכשיו? כל הירושה נופלת לפני שתי הבנות האלו. אמר רבי יוחנן, שנייה ויתרה. במילים אחרות, הבת השנייה היא לא גובת איסור נכסים. מה שקורה, היא מחלקת שווה בשווה את הירושה. רש"י, שנייה ויתרה, איבדה איסור נכסים שלה, ולא אמרינן תגבי איסור נכסים ברישה שקודם, או תבת שנייה תגבי איסור נכסים, והשאר יחלקו בשווה. דתאמה דתקינו איסור נכסים כדי שתהיה לבנות פרנסת נישואין, והיא כתפי, ופה במקרה הזה יהיה לה יותר. אז אין סיבה שהיא תקבל את האיסור נכסים. זה דעתו של רבי יוחנן. אמר לי, ממשיך הגמרא, מלא רבי חנינה, גדולה מזו אמרו, מוציאים לפרנסה, ואין מוציאים למזונות. רש"י, גדולה מזו אמרו, שאפילו מחר האח, אנחנו דיברנו כאן על שתי בנות ובן, הבן הזה הוא אח של הבנות האלו, אפילו מחר האח את הנכסים, מוציאים, ממשיך רש"י, מוציאים מיד הלקוחות האיסור לפרנסה, ואף הפי שאין מוציאים למזונות ממשעבדי. אז רואים שיש לבת השנייה כוח רב לקבל איסור נכסים שלה. ממשיך רש"י, ואת עמוד שנייה ויתרה לפני שלא הספיקה, ולא בשיבוד של האחרים, שהיא גדולה מזו, שהכוח של לקוחות יותר חזק ממקרה שמת הבן והשאיר את הכל בתור ירושה. אז יש להם הלקוחות כוח יותר, ובכל זאת לא אמרו שתפסיד, השנייה לא מפסידה, היא גובה מהלקוחות. ועכשיו שהן בפנינו שאח לא מחר, הוא מת, תפסיד? אתה אומר שהיא תפסיד? אלמה שמינן רבי חנינה קצובים תרפי ממשבדי, אף על פי שאין טובים כגון זו. אז מכאן ניתן מדברי רבי חנינה ללמוד שגם אם הם אינם קצובים, רק שהם קצובים, כמו המקרה של איסור נכסים, זה דבר קצוב, גובים אפילו ממשועבדים. ממשיך הגמרא, והפרנסה דמקץ קיצה, פרנסה זה האיסור נכסים, זה מילה נרדפת לאיסור נכסים, התשלום הזה זה דבר קצוב, הוא איסור, הוא עשירית, מכתב לא כתיבה וכה מוציאה, כמו שהסברנו, שרואים שהבת השנייה יכולה לגבות מלקוחות, אם לא מת, כמו שאמרנו מקודם, לא מת אותו אח, אלא הוא מחר הנכסים, היא פונה אליהם. הגמרא אבל דוחה, שני פרנסה, כיוון דאית לה קלה, מאחר שיש לו כל דבר מפורסם, כמן דכתיבה דמי. מה שהיא כותבת דאית לה קלה, משעה שמת האב, הכל יודעים שהבת נוטלת איסור נכסים. וזה הופך את אותו לרמה אחרת, כאילו זה לא רק קצוב, אלא גם כתוב. מטיב רבונה בר מנוח. נציין שכאן קיים קושיה חזרה על אולה אמר ריש לקיש. נזכיר לעצמנו, אולה אמר ריש לקיש הסביר למה לא גובים משובדים את הפירות, בגלל שאינם כתובים. יש פה צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו קושיות על הטעמים שנאמרו ליעיל על למה לא גובים פירות מלקוחות. מטיב רב הונא בר מנוח. מתו בנותיהם ניזונות מנכסים בנחורים, והיא ניזונה מנכסים משועבדים, מפני שהיא כבעלת חוב. אנחנו חייבים לחזור על המקור הזה עכשיו עם הסבר, וההסבר אנחנו נלמד ביחד את רש"י. מתו בנותיהם ניזונות וכו', והנה רש"י נותן את כל הרקע. הנושא את האישה, ופסקה אמו לזון את ביתה 5 שנים. אנחנו מדברים פה על אישה שזו נישואים שניים שלה, מנישואים קודמים נולד לה בת, והיא מתחתנת עכשיו עם בעל שני, והיא מביאה את ביתה למסגרת, והבעל השני פוסק, כאילו מקבל עצמו לזון את הבת הזאת במשך 5 שנים, וגירשה בתוך 5 שנים וניסית לאחר. האישה הזאת עכשיו מתחתנת עם גבר שלישי, הוא פסקה עמו כמו כן, מה? שהוא מקבל עצמו לזון את הבת הזאת במשך 5 שנים, חייב לזון 5 שנים. איך, אז עכשיו הבת הזאת, מה היא תעשה עם כפל מזונות? אז מה הפתרון? אחד זנה, אחד מספק מזון ממש, ואחד נותן לה דמי מזונות. מתו. עכשיו הגברים האלו מתו, והגברים האלו גם נולדו להם בנות משלהם. בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין. לתשלום המזונות של הבנות של הגברים עצמם, זה יבוא רק מהעיזבון, לא מאנשים שקנו שדות מאותם אנשים. כי זה קטנים מתינתין, הם עושים למזון האישה והבנות מנכסים משועבדים. אנחנו גם כן התייחסנו לזה מוקדם יותר בשיעור היום. והיא, עולתה בת אשתו, ממשיך רש"י, ניזונת מנכסים משועבדים, אלמה, כיוון דקייצי, זה קצוב, 5 שנים, אף אגב זה לא כתיבה, גב ימי משעבדי, רבי חנינה, וקשיה לאולה, זה מתאים לגישתו של רבי חנינה, כפי שאתם זוכרים מהסימונים, אותו צורת כתר שני, שהיה בסוף עמוד הקודם, וקושיה על הגישה הראשונה, דהיינו של אולה, וגם בהמשך של רב אסי. הגישה הזאת גם מוצג בצורת כתר סביב שמו של ריש לקיש. אז אנחנו נקרא את הגמרא עוד פעם. מתו הבעלים שהזכרנו, הגבר שני וגבר שלישי, הם מתו, והם השאירו בנות משלהם. אז בנותיהם ניזונות מנכסים בני חורין, והיא אותה בת אישה שהיא התחתנה עם הגבר שני כבר עם הבת שלה, ואחר כך עם הגבר השני, אותה הבת ממשיכה, והיא ניזונת מנכסים משועבדים, מפני שהיא כבעלת חוב. כמו שבעל חוב גובה ממשועבדים, מלווה שגובה חובו מלווה וללווה אין קלקול, כי הוא כבר מכר אותם אחרי שהוא לקח את ההלוואה, מלווה פונה על הלקוחות. גם כאן הבת הזאת שמגיע לה את המזונות שבמשך 5 שנים, היא פונה ללקוחות, אלו שקנו קרקעות מהבעלים של אימה. אז מה אנחנו רואים מכל זה? רואים שמאחר שזה קצוב המזונות הבת היא קצוב למשך 5 שנים, למרות שזו כתוב, היא גובה ממשועבדים, קושיה על ריש לקיש. הוספנו שמות, אולה שציטט את ריש לקיש וגם רבסי בהמשך. וזה דווקא כמו רבי חנינה, שהבסיס לגבות ממשועבדים זה בגלל שמדובר בסכום קצוב. הגמרא דוחה, החבר מה יסקינן, ושקנו מידו. יש כלל אחר. הכלל אומר, סתם קניין לכתיבה עומד. זה, בשבילנו זה כן כתוב, כי עשו קניין. כעת הגענו לקטע שאצלנו בגמרות המסוימות מופיע בתוך סוגריים. אנחנו פונים לשוליים אצל הכוכבית, וכך כתבנו, אחרי הסוגריים, הגמרא ממשיכה לשאול על הטעמים שנאמרו ליהי, למה לא גובים מלקוחות על פירות. בתוך הסוגריים הגמרא מקשה על תשובת שקנו מיודו. אבל אנחנו נדחה את הקושיות האלו עד שנגיע לסוף הסוגריים. ובשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת מבנה, יש כאן עוד מעט נראה צורה שאנחנו מכנים הרגש. הם הסבירים למה בנותיו לא ניזונות מנכסים משועבדים, כפי שאמרנו מקודם. אז הסברנו המקור למה הגבייה למזון הבת אשתו כן גובה ממשועבדים בשקנו מידו, וזה כפי הכלל, סתם קניין לכתיבה אומר, זה כאילו כתוב, וזה ההסבר לגביע מן המשובדי. שואת אומרת, היא הכי בנות לני, למה רק הבת אשתו? למה לא בנות עצמם, אותם גברים? אנחנו אמרנו שהן גובות מזונותיהן רק מבני חורין, מקרקעות שנמצאו עדיין בעיזבון, אבל לא מקרקעות שאותם אבות מכרו. אז למה נקפח את הבנות שלהם? הגמרא עונה, בשקנו לזו ולא קנו לזו. הקניין היה עם לגבי הבת אישה ולא לגבי בנותיהן. שואלת אומרת, מה היא פסקה? מה הטעם או הבסיס לחשוב שכך מחולק העניין? רש"י כותב, מי פסקה, מי דעתי דתנה, וכי פסקה למלטי דסתם, מה דפסיק, אחי, קנו מידו לבת אשתו ולא קנו לביתו? זה נראה ללא שום בסיס החילוק הזה. הגמרא עונה, יש חילוק. בת אשתו דברי בשעת קניין, מהני לה קניין. כשאותו גבר התחתן עם האישה יחד עם הבת, אז היא כבר נולדה, היא הייתה שם. אז הקניין שבוצע כלל את הבת הזאת שכבר הייתה. ביתו דלא הווי בשעת קניין, לא מהני לה קניין, היא הבת של הגבר עצמו, היא לא נולדה אז. אז הקניין שהוא עשה בשעת הנישואין לשם מזונות בת אשתו, לא כולל בנות שעוד לא נולדו. הגמרא שואלת, לגבי בנות עצמן, הבנות של הגבר, מי לא עסקינן דהבו, תוויו בשעת קניין, והיחידה מתגרשה והדרה? מי אומר שהבנות שלו לא היו בשעת קניין? יכול להיות, כאילו התנה כולל מקרה כזה, שהוא הגבר התחתן עם אישה, עם ביתה, יחד היא, היה לאישה הזאת בת, ונולדו אחר כך בנות, והוא הגבר גירש את האישה וחזר והתחתן איתה, ואז עשו קניין. אז הנה קניין שכולל לא רק בת אשתו אלא גם בנותיו. הגמרא ממשיכה עם הבדל אחר, יש לחלק. נכון, אפשר לומר שכולן היו בשעת הקניין, אבל מה, אלא ביתו בתנאי בית דין כך לה, לא מהני לה קניין. כשאדם מתחתן, אנחנו הזכרנו את זה גם כן מוקדם יותר, פי מה שמובן במסכת כתובות. זה תנאי שאדם מתחייב לזון את אשתו, לזון את בנותיו הנקבות, בין הנוקפין זה נקרא, אז הם ניזונות בתנאי ביתים. ומאחר שעומד כבר כוח רב לדאוג להבטיח את מזונותיהן, אז לא מהנילה, הקניין לא חל עליהן. בת אשתו דלב בתנאי ביתים כאחלה, מהני לקניין. הבת אשתו זה מקרה יותר חלש. הגמרא שואלת, וכי מיגרא גרא, בגלל שיש לבנותיו עצמן יותר כוח, זה סיבה להחליש אותם. דווקא הם שיותר יותר, יש להן יותר כוח, זה לא סיבה שהקניין לא יועיל להם, אלא חילוק שלישי. ביתו, כיוון זה בתנאי בית דין כאחלה, מאחר שיש תנאי בית דין שמבטיח המזונות של ביתו, אמר צררי, יש מקום לחשוב שהבעל, דהיינו האבא הזה, כבר שם בצד כספים למזונותיה של ביתו. רשי כותב, אמא צררי של מאות, צרור של מאות, התפיסה במותו, לפני מותו, להיות בידה לזום מהם. אז לכן, קניין לא שייך, כי היא כבר קיבלה את הכסף למזונות. אז מה שאמרנו מקודם, שקנו מידו, היה קניין לשם מזונות בת אשתו, אבל לא לבנותיו. תשמע, אנחנו עדיין, כפי שהסברנו מקודם, אתם רואים עוד פעם צועד בית, הם קושות על התמים שנימו לאל, למה לא גובים פירות מלקוחות. תשמע, אמר רבי נתן, מתי אומרים אין מוצאים לפירות ממשועבדים? בזמן שקידם מקחו של שני לשפחו של ראשון. אגב, בנוסף לפירות שמצמיח, שצומחים אצל אותו לוקח, גם יש מצב שהוא משביח את השדה, הוא מזביר את השדה, גם זה למדנו בעבר. אז אנחנו אומרים שלא פונים לגביית פירות ממשועבדים, מתי? בזמן שהלוקח השני, שוב פעם, יש לנו גזלן שהוא מכר שדות, שהוא מכר שדות, אז הוא מכר שדה גזולה לראשון, הוא מכר עוד שדה לאדם שני, לאו דווקא שדה גזולה לאדם שני, וכאן סדר הדברים הוא מה שחשוב. אם השבח או הפירות נוצרו אחרי שהגזלן הזה מכר שדה לאדם שני, אז אנחנו אומרים בזמן שקידם מקור של שני לשבח של הראשון, אז אומרים שאותו לוקח אחרי שהנגזל גובה את השדה עם השבח, אותו לוקח ראשון לא יכול לפנות לזה שקנה מהגזלן שדה אחר כך. שוב פעם, הלוקח השני קנה את השדה שלו לפני שנוצר השבח אצל השדה הראשון של הלוקח הראשון. אבל קידם שבחו של ראשון למקחו של שני, יש לנו אדם שקנה שדה מגזלן, גם השביח את השדה, גם צמח בו פירות, ורק אחר כך הגזלן הזה מכר שדה נוסף לאדם שני. אני קורא עוד פעם, אבל קידם שבחו של ראשון למקחו של שני, גובה מנכסים משובדים, אותו לקוח ראשון שמפסיד את השדה עם השבר שלו לטובת הנגזל, הוא כן פונה ללקוחות המאוחרות יותר. על מה? משום זה לא קדים הוא. הסיבה שאמרנו ברישה שהלוקח לא יכול לגבות שבחו, זה בגלל שזה לא קדם למחירה של השדה השנייה. זה הסיבה שהוא לא גובה, כי קודם הלוקח השני קנה, ורק אחר כך נוצר השבח אצל השדה הראשון. ולא משום שיקולים כמו קיצובים וכתובים. הגמרא עונה, תנאי היא, הנושא הזה שנוי כמחלוקת תנאים. דתניא, אין מוצאים לאכילת פירות ולשבח כלכלות ולמזון אישה ובנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם, לפי שאין כתובים. נסתכל ברש"י, מפני תיקון העולם לפי שאין כתובים. אנחנו מסתכלים ברש"י בערך 8 שורות, שורות מסוף העמוד. ואם באת לטרוף לקוחות אף במיל ועל פה, כמו אמרנו עכשיו, דבר שלא כתוב, אז הוא נחשב כמו על פה, בדומה למיל ועל פה. אם היינו פונים ללקוחות להם מלווה, אומנם מיל ועל פה, פונה לאלו שקנו שדות מהלווה, אין לך אדם לוקח שדה מחברו לפי שירי שמה יש עליו מלווה. הדבר לא מפורסם, הוא לא ידוע, אז לכן כשמדובר בדבר שהוא על פה, מפני תיקון העולם, שלא נעצור מסחר בקרקעות, שלא נגרום לכך שאף אחד לא יסחר בקרקעות, אז אומרים לא גובים מהמשובדים, וזה מקבל שלא כתובים. אמר רב יוסי, וכי מה תיקון העולם יש בזו ולא אין קיצובים? אנחנו שוב פעם פונים לרש"י, ולא אין קיצובים. התשלומים האלו, מזון האישם, שבח, פירות, האלו דברים לא קיצובים, ובמה יש ללקוחות להיזהר. אדם קונה שדה, הוא לא יודע עד כמה הוא יכול להתחייב למי שבעתיד יבוא לגבות ממנו. ובלב תיקון העולם נמי, אין הדין לטרוף. לפני שנסיים, אנחנו נלמד ביחד תוספות שמעלה שאלה או קושיה שאני חושב אולי רבים מכם גם כן היו מעלים. מבחינת מבנה הגמרא מהבית האחרון, תשמד אמר רבי נתן, הבאנו קושיה על הטעמים מדברי רבי נתן, ולפי רש"י רואים שהסיבה שלא גובים פירות ושבח זה בגלל שההם לא נוצרו קודם הלקיחה השנייה של הלקוח השני, שכל העניין הוא עניין של סדר. ואם כן, אז היה אפשר לגבות. אם נוצר הפירות או השבח לפני קניין השני, הקנייה השנייה, הלוקח היה יכול לפנות אליו, אל אותו לוקח שני. ומזה רואים שהטעם שלא גובים פירות או שבח מנכסים משובדים זה בגלל שלא קדם, ולא משום הטעמים שהזכרנו מקודם. אז יוצא שמהתשמע אמר רבי נתן קושיה גם על רבי חנינה וגם על ריש לקיש. ואז הגמרא עונה תנאי היא, שהנושא לאי גבייה לפירות ושבח הוא מחלוקת תנאים, והזכרנו בברייתא הבאה מפני שאין כתובים, וזה תואם לשיטת ריש לקיש, ורבי יוסי הביא מפני שאינם קצובים, וזה תואם לרבי חנינה. אבל אמרנו מקודם שהקושיה הוא בעצם על שניהם, גם על רבי חנינה וגם על ריש לקיש. כלומר, הטעם שלא גובים הוא טעם שלישי, זה מה שראינו. אז מה זה התשובה תנאי היא? אז עכשיו נלמד ביחד את התוספות. אלמה משום דלא קדים הוא, זה הסיבה שלא גובים לא גובים את הפירות או השבח מלקוחות. פירוש בקונטריס, ולאו משום דקצובים וכתובים. זה אלו הם אינם טעמים לאי גבייה. וקשה, דאם כן, כי משני תנאי כשגמו עונה, זה מחלוקת תנאים. יוצא כך, לא הבי רבי נתן, לא כמו ולא כמו רבי נתן, הוא לא כמו ריש לקיש ולא כמו רבי חנינה. וכשאנחנו אומרים ריש לקיש, אגב, אולה הביא את ריש לקיש, אז זה אולה עם ריש לקיש. ותוספות מסביר, נותן הסבר אחר, ונראה, דלאולה פריך דווקא. הקושיה מופנית לאולה שהסביר שהאי גבייה פירות ושבח ממשובדים זה בגלל שאינם כתובים. ולמפשט נמי דרבי חנינה, וגם המטרה של הגמרא זה לקבוע כמו הקושיה של הגמרא הייתה מופנית לאולה אמש לקיש ולא כנגד רבי חנינה. אף על פי אני קורא עוד פעם, ולמפשט נמי דרבי עקיבא כתובים, אף על פי שאין כתובים, דאז אפשר לגבות מלקוחות. בזמן שקידם שבחו של ראשון עם הלוקח הראשון שלקח שדה גזולה מן הגזלן, השביח את השדה לפני המחירה לאדם השני של שדה שנייה, היינו קצובים. אז אנחנו רואים כמה שבח יש שם, ואין קצובים דקטיבה לא מהניה, אף אגב שכבר בא השבח, כיוון דבשת הכתיבה, בזמן שהלוקח הראשון קנה את השדה, עקתי לא הווה. אז לכן הציטוט, התשמה, אמר רבי נתן, לפי תוספות, היה קושיה שמכוון אך ורק נגד אולה אמרי שלקיש, ולחזק את עמדת רבי חנינה. ואז, כתשובה לקושיה על אולה אמרי שלקיש, אומרים, הרי זה שנוי במחלוקת תנאים, ואולה אמרי שלקיש יש לו גם על מי וסמוך. עד כאן שיעורנו להיום.